אהלן חברים, מה נשמע? אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט על כסף, השקעות, נדלן והתפתחות אישית. את הפרק היום אני עושה עם חבר, עם מכר שאנחנו כבר מכירים לפי דעתי 15 שנה אחורה. בשנת 2007, כשרכשתי את הנכס הראשון שלי להשקעה, זה היה דרך מתווך. ומאז ועד היום אנחנו בקשר. מאז אותו המתווך עבר כמה או כמה גלגולים, והיום אנחנו עושים פרק שמדבר על אותם גלגולים. על אותו מתווך, הפיכתו למשקיע, ובהמשך גם ליזם נדלן. הרעיון לפרק היום נולד משיחה חברית, ששוחחנו כמובן איך לא על נדלן, ושיחה שגלשה לצדדים שפחות מדברים עליהם בעולם ההשקעות. אז נושא הפרק היום יהיה, לא הכל ורוד בעולם הנדלן. אלן צחי שנר, מה העניינים?
אלן אלחנן, מה קורה?
איזה כיף שאתה פה, אנחנו כל הזמן מדברים ככה על קפה, פה ושם, בטלפון.
כיף לי וכבוד גם להיות בפודקאסט שלך.
ועכשיו זה רשמי, זה רשמי עכשיו. כן. אבל בוא נתחיל...
גם מרגש דרך אגב, אני רגיל להיות בצד השני של מראיין הפודקאסטים, ופתאום להיות בצד הזה זה הרבה יותר מלחיץ דרך אגב.
אז זהו, בדיוק רציתי להרים לך, בוא תספר לנו על הפודקאסט שגם לך יש.
אז הפודקאסט שלי הוא לא חזק כמו הפודקאסט שלך, והוא מדבר יותר לאנשים שבשלבים הקודמים, לחבר'ה שלך נקרא לזה, לקהל שלך, שהם משקיעים. אנחנו מדברים, אני ודוד, שותף שלי בחברת ארלוזורוב, אנחנו פונים קהל של אנשים שרוצים להתפתח כלכלית, אבל לא יודעים איך ומה ומאיפה מתחילים ומה זה אומר בכלל להתפתח כלכלית. הפודקאסט שלנו הוקלט בשני חלקים, עכשיו אנחנו בעיצומו של החלק השני. החלק הראשון נפגשנו עם משפחות, עם זוגות, עם אנשים שנמצאים במצב כלכלי נתון, שמענו מהם על המצב הכלכלי שלהם היום, כמה הם מרוצים או לא מרוצים, לאן הם רוצים להגיע, וככה נתנו להם ממשנתנו מה החשיבה האסטרטגית מעכשיו כדי להגיע לאן שהם רוצים להגיע. לא ברמת הטקטיקה ועל מה לקנות ואיך לקנות, אלא יותר ברמת האסטרטגיה, המחשבה.
סוג של הכוונה כזאת.
הכוונה כללית, לעשות את הצעד הזה, את הקפיצה, קצת לשנות את המיינדסט. השלב השני, שרגשנו ככה שמצינו את כל קשת הקהלים, לא לגמרי, אבל למיינסטרים פנינו, הקלטנו, אז עכשיו אנחנו מקליטים סדרה נוספת, זאת אומרת חלק ב', עם אנשי מקצוע, מתחומים שקשורים להתפתחות כלכלית, ושומעים מהם קצת טיפים, איך להתחיל, מה הצעדים הראשונים שכל אחד יכול...
זה הצד השני של המטבע.
אני קורא לזה ההמשך של המטבע, אבל ההמשך של הדרך, אחד זה לשנות קצת את המיינדסט, להבין למה להתפתח כלכלית, אם אנחנו רוצים ולמה זה טוב לנו. השלב הבא זה, אוקיי, מה עכשיו עושים? מה עכשיו, לא לדבר איתי בסיסמאות בגדול. תכלס, מה אפשר לעשות כבר מחר בבוקר? אז נפגשנו עם יועץ לכלכלת המשפחה, ועם יועצת משכנתאות, ועם סוכן ביטוח ויועץ פנסיוני, מנכ״ל BTB, שהוא עוסק בהשקעות של פיר-טו-פיר, הלוואות פיר-טו-פיר, תחום מאוד מאוד מעניין, ואנחנו ככה ממשיכים ומקליטים בתחום הזה.
אז היום אנחנו כאילו קופצים עכשיו, עושים כמה קפיצות מדרגה, ומגיעים לעולם המשקיעים והיזמים.
לגמרי.
אז בואו נתחיל ככה מהתחלה, כדי שאנשים גם ידעו את הרקע שלך. איך היה המפגש הראשון שלך עם תחום הנדלן?
מפגש... אני אפילו לא הבנתי שזה מפגש שלי עם תחום הנדלן, זה פשוט היה מפגש שאפשר להגיד מקרי, והיה לזה השפעות רבות אחר כך, כמו כל דברים טובים בחיים,
כולנו הגענו לזה במקרה.
קוראים במקרה, לא יודע אם זה מתאים לפודקאסט שלך, אבל יש סיסמה שאני אוהב להגיד, שכל הדברים הטובים בחיים התחילו ב... יאללה, קסמק, נעשה את זה. אז משהו כזה, אני הייתי סטודנט תואר ראשון, חייל משוחרר, בין 21-22, שיחת חולין באיזשהו קורס שעשיתי במקום עבודה שעבדתי בו, מישהי מספרת בת גילי, שהיא עכשיו בדיוק לוקחת משכנתה, ואיזה כאב ראש זה, והיא קונה דירה, ואמרתי, מה זאת אומרת את קונה דירה? מסורה? מה הקטע? אז היא הסבירה לי, שהסבירו לה, המשפחה שלה, שאם היא תקנה, נכס בבאר שבע בזול, תיקח משכנתה, אז זה היה 90-95% משכנתה, ושאר היה גם יותר, תזכיר את הדירה לסטודנטים, הסטודנטים ישלמו את המשכנתה, ותוך 20 שנה, 15 שנה, יהיה לה בית משלה, בדרך היא תוכל למכור אותו, לקנות, לגור בעצמה, אבל בינתיים יש מישהו שישלם לה את המשכנתה, והיא לא הוציאה כמה גרושים שעזרו לה מהבית, ואני שמעתי את זה, והיה לי קצת צמרמורת, אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שאני לא יודע את מה שהיא אומרת? אני כל כך מתעניין ולומד ורוצה לשמוע, ואני בא מבית של עצמאים, איך אני לא מבין את מה שהיא אמרה עכשיו?
אתה אומר, מה פספסת?
בדיוק, מה פספסתי, ככה הרגשתי. והתחלתי ממש, לקחתי את זה כפרויקט, והתחלתי לחקור את העניין הזה. זה לא היה כזה פשוט, זה לא היה לגגל, ויש לי מלא סרטים ביוטיוב על כל אחד שאומר לי, לך תשקיע בנדלן, אלא ממש הייתי צריך להבין, ולהתייעץ עם אנשים, ולשמוע אנשים, ומה הם אומרים, וללכת לבנק, ובנק משכנתאות, ולמה שיתנו לי, ולבדוק התכנות, ולפגש עם מתווכים, ולשמוע על דירות. ופתאום הבנתי שזה doable. גם אני, שאין לי גרוש, יכול לקנות דירה. יכול להיות שזה קצת היה עניין של אגו. אמרתי, לא יכול להיות שהיא קנתה ואני לא, אבל חודשיים אחרי זה כבר הייתי הבעלים של דירה ליד אוניברסיטת בן גוריון, מוזכרת, אז זה היה אפילו לסטודנטים, לפועלים זרים, מכסה לי את המשכנתה, ועשיתי וי על הפרק הזה בחיים שלי, מה שחשבתי באותו רגע שעשיתי וי. והצעד הבא היה בערך שנה אחרי זה, שנתקלתי בתור סטודנט במודעה של דרושים סוכני תיווך לאגודת הסטודנטים. היה גוף כזה באגודת הסטודנטים שעבד בקיץ ועשה תיווכים, ואמרתי, יש לי דירה, אני מבין נדלן, ואמרתי, ניגש אליהם. ובאמת באותו יום כבר התחלתי לעבוד בתור סוכן תיווך באגודת הסטודנטים, הראיתי דירות לסטודנטים להשכרה, איזשהו מיזם שהיה לאגודת הסטודנטים. בהמשך ניהלתי את המיזם הזה, הכנסתי לתוכו גם מחירה וקנייה של דירות למשקיעים, והבנתי אחרי כמה חודשים שאם אני רוצה להתפתח וזה מעניין אותי ובאמת היה לי כיף, אז אני צריך לעשות את זה לבד, ויצאתי למשרד פרטי משלי, ליד האוניברסיטה, שהתעסק אך ורק בדירות לסטודנטים ובדירות למשקיעים.
אז במקביל היית סטודנט ופתחת משרד
משלך. בדיוק באותה תקופה סיימתי תואר ראשון ואמרתי, תואר שני אני הולך לעבוד באיזושהי משרה חלקית או שאני אפתח לעצמי משרד. המשרד היה לי יותר, קרץ לי יותר.
מגניב.
וזה למעשה הצעד המשמעותי בעולם הנדלן, שהתחיל אז בשנה לפני זה בדירה שקניתי להשקעה. שזה מצחיק להגיד שנהייתי משקיע בגיל 21-22, אבל לא חשבתי על זה ככה. בסך הכל קניתי דירה להשקעה, לא הייתי משקיע, זה רחוק ממני. וזה גם מסר שאני, חשוב לי להעביר לאנשים, כאילו אנשים אומרים, אני משקיע, זה מלחיץ. לא חייב להיות משקיע. אפשר ללכת לקנות דירה להשקעה, כמו שאם יש לך קרן השתלמות שמשקיעה במניות, זה לא הופך אותך עכשיו להיות איש שוק ההון. אל תלחץ, לא צריך לעשות מזה עניין.
אז אצלך זה היה הפוך, זאת אומרת, היית משקיע, ואז עשית קפיצה לעולם התיווך, כי העולם הזה עניין אותך.
כן, אפשר להגיד.
באיזושהי נקודה מסוימת, התחלת לקפוץ הלאה, יזמות. אבל אולי לפני היזמות, בוא נדבר על דברים ככה מגניבים שעשית, כי אני מכיר אותך ואני יודע שיש לך סיפורים, שהיית ככה משקיע, ובוא ספר לנו כמה עסקאות ראשונות שעשו, אולי שככה העלו אותך לאט לאט.
אז אולי אני אדייק שנייה במינוחים, איך שאני רואה אותם, לא יודע אם זה משהו שאפשר לכתוב בוויקיפדיה, אבל ככה אני רואה את זה. העסקאות הראשונות שעשיתי בנדלן, גם בתור עסקאות שעשיתי לעצמי בתור מתווך, אני לא קורא לזה עסקאות של משקיע. אנשים קוראים לזה משקיע נדלן. אני לא הייתי משקיע נדלן, הייתי יזם, אולי בנפח קטן, אבל הייתי יזם נדלן. להשקיע בנדלן מבחינתי זה דווקא מה שעשיתי לפני שהייתי מתווך. זה לקנות ולקבל כסף ולקבל תזרים או לא תזרים, אבל זה לא פעולות.
כשהתחלתי להיות אקטיבי.
בדיוק. כשהתחלתי להיות מתווך והתחלתי באמת לקנות לעצמי דירות, אז עסקתי יותר ביזמות. קניתי ומכרתי, קניתי ומכרתי. רוב הפעמים גם השבחתי, וזה היה הכניסה שלי ככה לעולם היזמות, דווקא נקרא זה יותר יזמות, תוך כדי פעולות כאלה מדי פעם גם השקעתי בנדלן, זאת אומרת השארתי נדלן לטווח ארוך, שהוא היה פסיבי ולא דרש ממני אקט או פעולות מסוימות, כל עוד אני עבדתי בשביל זה, מבחינתי בסך הכל היה לי עסק בתחום הנדלן, לא הייתי משקיע נדלן, זה ההבחנה, ובאמת מהר מאוד בתור מתווך צעיר, הבנתי שאני רוצה, אספר לך סיפור, קניתי דירה, הייתה איזושהי הזדמנות דרך מכרז, קניתי דירה ממש בזול, אז מחירים שאנחנו לא מכירים היום, זה היה 30 ומשהו אלף דולר, דירה,
ארוסה לגמרי. זה גם התקופה שדיברו בדולרים, לא בשקלים.
דולרים ובסכומים כאילו שלא הגיוניים, אנחנו עושים היום ברכבים ששווים יותר מדירה אז. קניתי דירה עם קצת אומץ והרבה משכנתה, וקניתי דירה נוספת לדירה שהייתה לי, מתוך כוונה באמת לעשות עליה איזשהו סיבוב. אבל כשקיבלתי אותה, כל כך נלחצתי מהשיפוץ, ואמרתי, אני לא בנוי לזה עכשיו, כאילו, לא לשיפוץ, לא לזמן של להתעסק, לא לכסף שצריך להשקיע עוד כסף בשיפוץ, לא היה לי את זה. בגלל שהייתי מתווך, אז גם הייתי נגיש לאנשים שמחפשים כרגע עסקאות, אז פניתי לאחד המשקיעים, באותו יום שקיבלתי את הדירה, אמרתי לו, אתה זוכר שחיפשת באזור וו הישנה שם ליד האוניברסיטה דירה, בוא תראה, יש לי משהו. הוא ראה את הדירה, אמרתי לו, קניתי אותה עכשיו 30 ומשהו, תן לי 12,000 דולר יותר. זה היה עצום מפני, זה היה 30 ומשהו אחוז יותר, זה לא היה נתפס בכלל, שהוא ייתן, זה הרגש לי ממש תעוזה, הוא אמר לי, וואלה, זה בדיוק מה שאני מחפש, בוא נסגור על 10, וקח את מה ששמת, פלוס 10, ובוא נלך לאורך דין, ומחרתי באותו יום את הדירה שקניתי, שקיבלתי אותה באותו יום.
מה שנקרא סיבוב תוך
יום. ברווח של כמעט 30 אחוז, וזה היה רגע מכונן מבחינתי, והבנתי שתיווך זה נחמד ואפשר להתפרנס, אבל זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להיות בצד שנותן תיווך, לא שמקבל בתיווך, ובאמת כבר מאותו רגע התחלתי לתור אחרי עסקאות כאלה שאפשר לעשות סיבובים יחסית מהירים, עם השבחה, בלי השבחה, גם לעזור לאנשים אחרים לעשות את זה, גם לעצמי, ומבחינתי התיווך מודה היום בכל רם, הוא היה פלטפורמה להשיג עסקאות טובות ולהכיר את השוק ולהיות נוכח בשוק, אפשר היה להתפרנס אבל לא יותר.
זאת אומרת, אתה ישבת למעשה, להיות מתווך, זה לשבת על הצוואר בקבוק הזה, על
הצומת, על הברז של הנכסים. דרך אגב, באותה תקופה, בתור מתווך צעיר ותמים, הייתי בטוח שזה מה שכל המתווכים עושים. הייתי משוכנע באותו זמן שכל המשרדים שאני רואה מסביב, היו המון משרדים בבאר שבע, היום יש יותר, זה מה שהם עושים. ורק בהמשך, כשהתחלתי להכיר אותם, גיליתי שהם לא משקיעים בנדלן.
הם רק מתווכים.
זה כמו כל היועצי השקעות בבנק שלא משקיעים בבורסה.
אתה יודע, זה קטע. אני פעם גם כן בהיסטוריות שלי בבאר שבע, הלכתי לראות איזה נכס, ואנחנו מחכים, הבעל הבית לא רצה לתת למתווך את המפתח, למרות שהוא היה משלם לו תיווך, הוא כל הזמן התעקס שהוא יהיה גם כן. אז אנחנו חיכינו, אתה יודע, נקרא לזה לובי, בקומה המפולשת, ומדברים עד שבעל הבית יגיע, ואני גם כן כמוך הייתי בטוח
שאין לובי בבאר שבע, יש קומת עמודים.
יש קומת עמודים, כן, אמרתי, קומה מפולשת, כדורגל, כן. ואז אני ככה בתמימות אומר לו, אז תגיד כמה נכסים אתה מחזיק משקיע? ואז הוא מסתכל עליו, אומר לי, תגיד לי, מה אתה חושב, מה אני פרייר? מה אני צריך להתעסק עם דירות, עם דיירים, עם כאלה? עזוב אותי, תן לי לתווך. והייתי בטוח שהוא צוחק עליי, כי אני מבחינתי בתפיסה שלי, הם תווכים יושבים על הברז, והם רק קונים כל הזמן. והבנתי שלא.
אז כשאני הבנתי את מה שאתה הבנת, שבאמת רוב המתווכים לא, אז גם התחלתי לעשות שיתופי פעולה. יצרתי קשר עם כמה חבר'ה שאני סומך עליהם, והיינו בקשר גם בתור מתווכים, אבל הם ידעו שעסקאות טובות באמת, הם מעבירים אליי, שאני מחליט מהר, מקבל החלטות מהר, לא עושה עליהם דווינים, משלם להם מה שמגיע להם, ולפעמים קצת יותר אם זה משהו מעניין, והיו מעבירים אליי עסקאות, גם אצל מתווכים אחרים, גם שהיו במשרדים אחרים, היו מגיעים אליי הדברים המעניינים באמת. וכמו שאמרתי קודם, היה לי את היכולת, בגלל הידע והניסיון, היה לי את היכולת לקבל החלטה מיידית בטלפון, ברמת הכתובת, לא משנה מה מצב הדירה, ידעתי להגיד אם המחיר מתאים לי או לא מתאים לי. וזה היו העסקאות הראשונות שלי בעולם הנדלן, דווקא כיזם, זאת אומרת לא כמשקיע. תוך כדי היזמויות הקטנות האלה, לא יודע למה היה לי איזשהו ג'וק, ועוד לפני שקראתי אבא שיר אבא אני, שיהיה לי גם נכסים משלי, חוץ שאני מעביר את המלאים הזה, חוץ מהמלאי, מלאי עסקי, סך הכל, להשאיר גם נכסים. ופה ושם הייתי רואה איזשהו משהו מעניין, אמרתי לעצמי, את זה אני משאיר, בוא נראה איך אני מצליח להשאיר אותו. אז כשהיה לי כסף זה היה יותר קל, כשהיה פחות כסף אז לקחתי משכנתה יותר גבוהה, ולפעמים משכנתי משהו אחר, פרסתי לתשלומים, אבל דאגתי שיהיה לי כמה נכסים גם משלי באזור האוניברסיטה, שלזה אני קורא השקעה. זה היה מיינדסט של משקיע. עדה זה היה מיינדסט של בן אדם שעובד בשביל הכסף. וגם זה היה, כמו שאמרתי, במקרה. ככה פחות או יותר במקביל, התפתחתי גם כמשקיע וגם כיזם. השלבים הבאים, אם רצית לשמוע, זה כשככה התחלתי להגדיל את נפח העסקאות, גם בכמות וגם בעלויות ובשווי העסקאות. גם רציתי לייעל את עצמי ולעשות פחות עבודה, הרי להשביח ולמכור נכס של בזמנו 50 אלף דולר או 100 אלף דולר, זה היה אותה עבודה, אבל הרווח היה כפול. אז התחלתי לחפש עסקאות קצת יותר יקרות, ומשם קניתי, יצא לי לקנות מגרשים ולבנות עליהם בתים ולמכור, אפילו שלד, זוכר איזשהו שלד מיתולוגי שקניתי והשלמתי אותו ומחרתי אותו, אכלתי הרבה קש ממנו. שהסתתרו פה הרבה מחלות שלא יכולתי לראות תוך כדי.
שאלת שמישהו אחר בנה, לך תדע.
כן, זה היה הרפתקה. וככה התפתחתי לעולם היזמות, נקרא לזה.
אז בוא נקפוץ כמה שנים, ונדבר על היזמויות. בוא נתחיל מהיזמות, נקרא לזה הגדולה הראשונה, שהרבה אנשים נוספים.
אז זה באמת מבחינתי היה מה שהמשיך את זה. סבתי מעסקאות ורציתי לגדול יותר ויותר בנפח העסקאות, לא היה לי מספיק כסף לעשות עסקאות גדולות, אבל חיפשתי וחיפשתי איך, ונתקלתי באיזשהו מכרז למכירה של מגרש לשמונה קוטג'ים, שמונה דו משפחתיים, ואמרתי, אוקיי, איך אני עושה את זה? התחלתי לברר מבחינת מימון, איך אני משיג מימון לדבר כזה, כמה הון עצמי, שותפים, צריך, לא צריך, ואז גיליתי את המושג שנקרא עמותות בנייה.
שהיום זה כבר משהו שנראה לי נס להיחו כבר.
כן, אפשר להגיד, אבל זה עדיין קיים ומתקיים ונפוץ ומוכר.
אז מה עשיתם?
אבל פחות. אז היינו החלוצים בדרום, אפילו לא בדרום, בבאר שבע. כן, פנינו למישהו בדרום שעשה עמותת בנייה, באופקים אני חושב, שנתן לנו ככה בריף על איך ומה צריך לעשות, קישר אותנו לעורך דין שמתמחה בתחום, ורצנו על זה, הקמנו עמותת בנייה, ואמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים שמונה חברים בעמותה, ויש לנו מלא משקיעים שרוצים להשקיע איתנו כסף, כל הזמן שואלים אותנו, ובואו נרוץ עם זה. זה מה שעשינו, רק מסתבר שזה לא היה כזה פשוט. כל המשקיעים שתמיד אמרו, בואו תקראו לנו כשיש עסקה.
כשיש לך משהו מעניין, תגיד לי.
בדיוק, כשיש לך משהו מעניין, תגיד לי, אז בדיוק הם לא התפנה להם, בדיוק התחתנו להם, קנו להם, מכרו להם.
בוא נעשה רגע פאוזה, כי לפי דעתי יש פה מסר. גם אני, כמי שמתעסק בהשקעות נדלן, ועם אנשים, ועם משקיעים, כמעט כל יום אתה פוגש מישהו ואומר, תשמע, אם יהיה לך משהו מעניין, תגיד לי. ואז כשיש לך משהו מעניין, אז אתה אומר לו, יש לי עסקה ב-2 מיליון, אומר לו, אני מחפש ב-4 מיליון. אתה אומר לו, עסקה ב-4 מיליון, הוא מחפש את ה-2 מיליון. בוא קצת נתעכב על הנקודה הזאת.
גם תמיד המעניין שלהם זה לא המעניין שלך. אני כל היום עובד, מחפש עסקאות, מוצא משהו שהוא באמת נחשב, וואו, יחסית לדברים האחרים, ואז הוא אומר לי, לא, זה לא מספיק רווחי. כי הוא חושב שעכשיו הוא, ברגע שהוא אמר לי, אם יש לך משהו מעניין, אז מעכשיו יפלו עליו כספים, הוא רק ישקיע 100 שקל, ויתחיל לקבל בחודש 200 שקל.
מהניסיון שלי גם שמתי לב שכל שאומרים שיש לך משהו מעניין, תגיד לי, הם לא באמת משקיעים, הם בסוף גם רובם, לפחות מההתנסות שלי, לא באמת קונים. כי הם תמיד מחפשים את הדבר המעניין הבא, אבל תמיד יש משהו יותר מעניין.
ניתוח מדויק שלקח לי המון זמן להבין, כל אלה שאם יש לך משהו מעניין, תגיד לי, הם רק רוצים להגיד את זה. אוקיי, מי שמחפש משהו מעניין, הוא מוצא. הוא מוצא, הוא בקשר יומיומי, הוא דואג, הוא מתעניין. מי שרוצה משהו מעניין, עובד בשביל זה. לא מחכה שיפול עליו כדי לפסול. בדרך כלל אנשים שרוצים להגיד, כמעט עשיתי עסקה. אתה מכיר אלה שהיום מספרים שעל כמעט 4 דירות שהם קנו בבאר שבע, אבל האישה לא הסכימה, או שנפל בבנק, או שהמתווך הקץ.
כולם אחראים חוץ מאיתנו.
זה מה שנקרא...
אז יש פה מסר חשוב.
קנו כמעט 100 דירות. כמעט את 100 דירה הראשונה, כמעט את הדירה השנייה.
אז אולי יש לנו פה איזה נקודה לביקורת. כל מי שאומר, אם יש לך משהו מעניין, תגיד לי, בוא תחשוב על זה עוד פעם לפני שאתה מוציא את המשפט הזה.
אני דווקא, המסר שלי הוא למקשיבים, אל תבנו עליהם. אל תבנו על אלה, ואל תחשבו שיש לכם בכיס שותפים פוטנציאליים. לאו דווקא הם. יכול להיות שכן, לא רוצה לפסול, אבל לאו דווקא הם. אבל המסר שלי הוא קצת סותר עכשיו. ואני רוצה להגיד שאת את החברים הראשונים בהשקעות הראשונות שעשיתי, בסופו של דבר כולם הגיעו מאנשי קשר בטלפון שלי. שזה נתון מדהים, וחשוב שאנשים שעושים את תחילת דרכם, ובונים על זה של לעשות עסקאות עם שותפים שמממנים, וזה דרך לגיטימית ומוכרת להתחיל בעולם הנדלן. זה עולם עם סכומים גדולים, לא לכולם יש את הכסף להתחיל, אבל יש את הידע ואת הניסיון ואת המרץ ואת האינטואיציה, אבל אין את הכסף. ויש הרבה אנשים עם כסף בלי הזמן, ניסיון, ידע ואינטואיציה לעשות נדלן, והחיבור הוא חשוב לכולם.
אבל אולי גם נסייג פה, כי אנשי הקשר שהיו אצלך בטלפון, לפחות חלקם היו מוכווני נדלן, כי זה חבר'ה שהגיעו דרך המשרד תיווך והדברים האלו. זאת אומרת, יכול להיות שיש מישהו שאנשי הקשר שלו זה החבר'ה שהוא שותה איתם בירה בחוף הים, והראש שלהם לא שם בכלל.
זה נכון, תודה על החידוד. ועדיין, לכל אחד מאיתנו יש היום בין 1,000 ל-4,000 אנשי קשר בטלפון. אחד מהם מתאים לו. אחד מהם מתאים לו. זה לא אומר שעכשיו צריך להתקשר ל-4,000, אז לא היה וואטסאפ רשימת תפוצה כמו היום. אז ישבתי להתקשר אחד-אחד, וישבתי פשוט על רשימת אנשי קשר. היו שם גם משקיעים, גם נדלניסטים, וגם אנשים שלא, משפחה, חברים, מכרים, אנשים שאני יודע, מספיק שחשבתי שיכול להיות שהוא התעניין, או פנוי להתעניינות כזאת, או שיש לו כסף, או שהוא מכיר מישהו קרוב שיכול להמליץ עליי, זה הספיק לי. התקשרתי בכמה מילים. תשמע, יש עסקה על הפרק, אני מחפש שותפים, זה המינימום השקעה, אם יש לך עניין או שאתה מכיר מישהו, אני אשמח לפרט ולהמשיך. ויצרתי משם הרבה הרבה פגישות והרבה שיחות, ומתוכם הגיעו גם השמונה החברים האלה.
אז העמותה הראשונה קמה?
אז זה העמותה הראשונה שקמה.
מפה,
אתה יודע, פה המדרון חלקלק.
אוקיי, אז בוא נתעכב מה, איזה, איפה נקודות התורפה, איפה, מה החוויות שלך מהדבר הזה? כי היום אני יודע, אתה פחות, אתה ממעט לעשות את הדברים האלו.
נכון, אבל לא יודע אם זאת הסיבה, זאת אומרת,
כשאתה אומר שאחד,
קודם כל שום דבר לא יעבור עוד, אוקיי? אני יכול להגיד לך שבראשונה במיוחד, ובכל הפרויקטים הגדולים שעשיתי, ברוד זה לא היה. זה
עבודה קשה. על אותם קשיים שנתקלת
בהם. זה עבודה קשה עם קשיים יומיומיים, עם דברים שעולים שאתה לא מבין בהם וצצים, ואתה צריך לפתור אותם, והם עולים כסף. הם עולים כסף והם עולים זמן לך ולמשקיעים. זה נתון, זה עובדה. אני לא מכיר יזם שלא חווה את זה. לא יודע אם ב-100% או ב-90% או ב-80% מהעסקאות, אבל רוב הפרויקטים, מה שנקרא, הצפה ללא מצופה.
אז בוא נדבר,
ללא צפוי.
אז בוא נדבר על לא צפוי.
כי זה יבוא. את לא צפויים האלה באים, והשאלה איך אתה מתמודד איתם. אם אתה מבין שזה שיעורים שאתה לומד, אז אתה יכול לקבל אותם יחסית בצורה נוחה, ואם אתה רואה בהם מכשלות, סביר להניח שאתה לא תמשיך. זאת אומרת, אם אני רואה יזמים צעירים שמתחילים, ההבדל בין מי שממשיך, כולם נופלים בעסקה הראשונה, כולם חווים קשיים בעסקאות הראשונות, כולם מקבלים כפות. ואלה שאמרו, או, איזה שיעור, עכשיו אני לוקח את הלמידה הזאת ואני עושה איתה עוד יותר טוב, אלה היזמים שממשיכים, ואלה שאמרו, או, איזה כפה חטפתי, אין מצב שאני עושה את זה שוב, זה אנשים שהפסיקו אחרי עסקה ראשונה ולא המשיכו.
אז בוא נדבר על הכפות, מה מצפה לאנשים? מה מצפה לילדי הכפות?
זה תלוי בעסקה ותלוי
בהרבה,
אבל אני אנסה לסכם, כי להתחיל לפרט את כל מה שעברתי בכל פרויקט, א', אני לא זוכר, בשמחתי, את הכל, ובית זה יהיה, זה לא הספיק לפרק אחד, אפשר לעשות סדרה רק על, אפשר לעשות פרק על כל פרויקט. אבל בוא אני אתן לך סיכום. בירוקרטיה, הבירוקרטיה הרסנית, כל העניין של תרי בנייה, זכויות בנייה, טאבה, אישורי עירייה, כל מה שקשור בבירוקרטיה מול הירות והמועצות, לוקחת המון 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 זמן, הרבה יותר ממה שאתה מצפה, אין שם בהירות עד היום, גם אז לפני הרבה הרבה שנים שבאמת ככה הדברים לא מוסדרים, וגם היום שהדברים יותר מוסדרים וממוחשבים, אבל כל הזמן הם משתנים. אין בהירות לגבי הצעדים הבאים שאתה אמור לעשות, איך לקבל את היתר המיוחל, ותוך כדי התהליך יצוצו דרישות חדשות, בקשות חדשות, פתאום פקידה מסוימת שהבינה אחרת או פרשה אחרת את הנהלים, או מקפידה בצורה אחרת ורוצה מסמכים אחרים, כל הזמן הולכים וחוזרים עם ניירת, וכל ניירת מבחינת הבירוקרטיה, מבחינת הפקידות, זה ניירת שצריכים לעשות עליה וי. היא צריכה להיות שמה. מבחינתנו היזמים, זה זמן, וזמן זה כסף. והרבה כסף. הרבה פעמים, הזמן הזה גם מביא כסף. חשוב להבין שמאחורי הקשיים והעיכובים, בתקופות שהשוק עולה, ויש תקופות כאלה לאחרונה די הרבה, זה שאתה גם מרוויח מהעיכובים האלה. אז זה קשה, זה מתסכל, באמת מייאש הרבה פעמים, אבל גם יש בזה גם חיובי. לא, זה לא חיובי, אבל יש בזה גם חיובי.
אז אני הבן אדם שתוקע את האצבע בעין, וככה מהשיחות שלנו, בוא נדבר על קבלנים. קבלני ביצוע. זה... הרי אתה היזם, אתה לא זה שהולך עם הבלוק נכון. ושם את המלט.
נכון, נכון. קבלנים זה נושא רגיש, אני חושב שאין מישהו שאנחנו אומרים את זה והוא מופתע, הוא יודע ששוק קבלני הבניין זה השוק הכי מסוכן, אני חושב, התחום הכי מסוכן. מישהו אמר לי פעם, אין שאלה האם הקבלן שלך יפשוט את הרגל. השאלה האם הוא יפשוט את הרגל כשאתה שם או כשאתה סיימת כבר. זאת אומרת, אם אתה בתמונה או לא בתמונה, אבל מתישהו במחזור חיים, רוב הקבלנים בצורה זו או אחרת, אם מכוח הנסיבות או אם משיקולים עסקיים, מגיעים לחדלות פירעון ועוצרים בנייה.
אז קבלן פשט לך רגל באמצע הפרויקט?
אנחנו עכשיו בפרויקט כזה שקבלן פשט הרגל באמצע, אפילו פשט הרגל נקלע לקשיים, לא יכול להמשיך, הגיע לאיזשהו הסדר, המשכנו איתו, כי הוא חזר לעצמו וקיבל את אישור בית המשפט לחזור ולהתאושש ולעשות פעולות כדי לשקם, ואחרי חודשים של כספים שהלכו לטימיון, ואחרי מריטות עצבים וריבים ותסכול ובתי משפט, סוף סוף הוא חזר לעבוד, עם הבטחה מאוד מאוד גדולה, אבל זה לא היה, זה לא היה מספיק, וזה לא החזיק תקופה ארוכה, וכשהוא עזב בפעם השנייה זה כבר היה לצמיתות, ועכשיו היה צריך למצוא קבלן חדש, עם מחירים חדשים, עם תקופה חדשה, עם עצבים חדשים, עם ייאוש.
כשאתה באמצע פרויקט הזה, הצעות החדשות כבר נהיות יותר גבוהות.
הצעות יותר גבוהות, גם כי גם אתה בבעיה, והם צריכים לקחת עליהם בעיות של מישהו אחר, וגם כי המחירים השתנו. מה שסגרת אז והיה משוריין אז, זה כבר לא רלוונטי להיום. השוק השתנה, המחירים השתנו, הכל משתנה.
בוא נדבר על בעיות מצד, נקרא לזה, השותפים או חברי העמותה.
עוד לא סיימתי לבכות על הקבלנים. לא, בגדול, זה קשה, זה מסוכן. צריכים לבדוק טוב את הקבלנים שנכנסים אליהם, אבל אני יכול להגיד לך שבדיקה לא מספיק. כשאני אומר שכל הקבלנים, או רוב רובם שהקבלנים בסוף מגיעים לחדלות פירעון כזאת או אחר, ביניהם יש גם קבלנים חזקים מאוד, או שהיו בתקופות מסוימות מאוד חזקים כלכלית. זה לא, יש משפט, לא לעולם חוסן, זה לא מעיד. זה לא אומר שלא יקרה להם כלום, זה שוק מאוד מאוד דינמי, רווי במימון יקר, הוא שוק מסוכן. אז לבדוק זה חשוב, זה צעד ראשון, זה לא מספיק. צריך גם להגן על עצמך במקרה שמשהו ויקרה.
עכשיו זה קטע.
להגן עליך כמה שיותר, והכי חשוב, להבין שאתה לא מוגן. להבין שזה לא ודאי.
אז אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שבאמת יש הרבה יזמים וקבלנים שהיו חזקים, שפתאום הגיעו לחדלות פירעון. אתה יודע, זה קצת הזוי לפעמים. אתה אומר, רגע, בן אדם עשה מיליונים. לאיפה כל זה התעדה? איפה כל זה נעלם? זה, אתה יודע, יש פה איזה אנטיתזה כזאת.
זה דיון שלם, אבל לא בנו לדבר על עולם הקבלנות, וחבל להיכנס אליו, אבל זה דיון שלם עם הרבה ספקולציות, כי בתוכם יש אנשים טובים שהעסק ניסו להציל אותו ולא הצליח להם, ובתוכם יש אנשים גם שעבדו אסטרטגית אחרת ודאגו להוציא את הכסף הזה למקומות אחרים, ואת החברה שעומדת בפרונט,
חלבו אותה,
אז יש גם מזה ויש גם מזה, זה לא מעיד על כולם, יש עוד הרבה אפשרויות שאנחנו לא מדברים עליהן, זאת אומרת, בין בטווח הזה יש הרבה אפשרויות.
מה עם בעיות מצד חברי העמותה?
כשאתה עובד עם כסף של אנשים אחרים, אתה צריך לתת דין וחשבון, וזה לא פשוט. כשאתה יזם בפני עצמך, אני כשעבדתי לבד ועשיתי דברים לעצמי, יכולתי לקבל החלטות עם יותר, נקרא לזה, אומץ, ולקחת בחשבון שלא כל ההחלטות שלי יניבו הצלחות. וזה הסטטיסטיקה וזה העולם הזה. אתה מקבל, הכי חשוב זה להחליט, ולא משנה אם זה טוב או רע, הכי חשוב זה להחליט ולא להתקע. וכשקבלת החלטה, אתה מתקדם איתה, ויכול להיות שהיא לא תהיה טובה. מה שחשוב זה לשמור על מאזן חיובי. לא שכל העסקאות יהיו טובות, שהמאזן יהיה חיובי. וזה שוק, זה נכון בכל סוג של עסק שהוא ככה דינמי. כשאתה משתמש בכסף של אנשים אחרים, בטח שהם לא שותפים בכל העסקאות שלך, אז יש יותר אחריות על הכסף שלהם, יותר אחריות על ההחלטות. צריך להיות הרבה יותר שמרן, הרבה יותר אססן. צריך להתייעץ, לקבל גם את הדעה שלהם, לא תמיד הם מבינים בנדלן כדי לתת את הדעה הנכונה, אבל זה הכסף שלהם, והם מתעקשים
לחוות דעה,
ושיעשו כמו שהם רוצים, או כמו שהם חושבים שהם רוצים.
או כמו שהם חושבים שצריך, אבל זה לא תמיד הדבר הנכון.
מבחינתי, כשמדברים איתי על לעבוד עם כסף של אחרים, צריך להבין, בטח אם זה בסקיילים גדולים, זאת אומרת, אם זה בכמות של אנשים כמו בקבוצות, זה עיסוק בפני עצמו, זה מומחיות בפני עצמה, ההתנהלות מול החברים, מול השותפים, מה להתקן, איך להתקן, כמה להתקן, לדעת לקבל ביקורת. לפעמים זה לא ביקורת קלה, לפעמים זה ממש התחות והאשמות.
יש הרבה אמוציות.
הרבה אמוציות. כשזה משקיעים שותפים, אז ככה הרבה יותר מבקרים את ההחלטות העסקיות שאתה לוקח, אבל גם מקבלים אופציה להפסדים. כשזה אנשים שהם קנו בית למגורים, זה המון אמוציות, המון רגש, זה הבית שלהם, זה כל הכסף שהם השקיעו, הם לא באו לעשות סטטיסטיקה, הם באו לקנות בית אולי יותר זול, אולי יותר טוב, לא מעניין אותם כל הסיפורים שבעירייה אמרו ככה, ובעירייה עשו ככה, והתעכבו עם היתר, והקבלן נפל, הם רוצים בית, ועכשיו, יש להם קנו בית לשלושה ילדים, היום כבר יש להם חמישה ילדים, זה כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, תביא את הבית כבר, תן לגור. אז עובדים מכל הבעיות שלך, הבעיות שלנו לא מעניינות אף אחד. ומקבלים ביקורת מאוד מאוד קשה, ולכן מי שכן נכנס לזה, ואני לא נכנס פה להמליץ כן או לא, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אחד צריך חוסן מאוד גבוה, מפתחים אותו. שתיים, לדעת כל הזמן שאתה עושה את המקסימום ואת הכי טוב שאתה יכול בשביל השותפים שלך. לא בטוח שזה מספיק, לא בטוח שמישהו אחר לא יעשה את זה טוב יותר, לא בטוח שהם קיבלו את מה שהם היו רוצים לקבל, אבל אני לפחות כדי לישון טוב בשקט, אני צריך לדעת שעשיתי את המקסימום שאני יכול בשבילם, והם תמיד היו בסדר עדיפות ראשון.
אז עכשיו אני מחזיר עוד פעם את הדיון, ככה דיברנו על יזמות ועל מה שעשית ונקרא לזה לקחים. בשיחה האחרונה שלנו, אז שישבנו על קפה, אמרת לי, תשמע, אני עכשיו עושה סידור אצלי בעניינים, אני חלק מהדברים מהשולחן שלי, אני מנקה. ואני חושב שזאת זה היה הרעיון שעלה לפרק על הפודקאסט הזה, ועכשיו אחרי ככה חצי שעה שבנינו מתח.
כבר חצי שעה?
אתה רואה, כיף, הזמן עובר מהר. בוא נדבר עכשיו על הפן האישי שלך, כי נקרא לזה, נראה לי אנחנו חוזרים לצד של המשקיע, אפשר לקרוא לזה?
אני לא בטוח.
משקיע, יזם, אתה עושה עכשיו סדר עם עצמך בדברים, חלק מהדברים אתה מוכר. בוא תספר לנו קצת מההוויה הזאת, מההבנות האלה, שאתה מגיע אחרי עשייה של שנים.
אז אני אזכיר לך שהשיחה הזאת הייתה המשך לשיחה על תזרים או יזמות או תשואה בסוף, ומה המשמעות של תזרים חיובי. ומה המשמעות של, ואיך מסתכלים על עסקאות שאין בהם תזרים חיובי.
אז יאללה, בוא נרחיב על זה.
סיפרתי לך, ואני מספר עכשיו לכולם, שבאמת הגעתי בשלב מסוים להמון המון נכסים. המון נכסים בשווי באמת גבוה, והמון עסקאות על הפרק. הייתי במצב מאוד 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 מרשים יחסית לזמן שפעלתי ולגיל שלי, מבחינת שווי של נכסים ומבחינת פעילות עסקית. ובלי לשים לב, רוב העסקאות שלי, והיו עסקאות באמת טובות, היו עסקאות כאלה שאני משקיע היום כסף בעסקה, אני גם לוקח מימון כדי לממן את שער העסקה, אני משלם כל חודש ריבית לבנק על העסקאות האלה, על הרכישה, אבל את הרווח ואת התזרים אני אפגוש בסוף הפרויקט, שלפעמים זה שנתיים, לפעמים זה ארבע, לפעמים זה חמש, וזה יכול להיות רווח עצום, שעושה מקפצות אדירות, אוקיי? וזה עסקאות באמת, שאנשים שראו, שמבינים, אמרו, וואל, כל עסקה מקפצה. והיו לי המון המון עסקאות כאלה, עסקאות באמת טובות, ולא דאגתי לתזרים. לא דאגתי לתזרים השוטף. כל עוד הייתה פעילות ענפה בשוק, גם של הקבוצות, גם של התיווך, בכלל בנדלן, קניות, מחירות, היו כל מיני מלאים, אני קורא להם, דירות, שרציתי למכור שהיו על המדף למחירה ונכנס כסף, כל עוד יכולתי לגלגל את ההלוואות האלה, את הריביות האלה, זה היה פן, אפילו לא שמתי לב שיש פה קושי, והייתי בגדילה.
היה גלגול של כסף.
היה גלגול של כסף, והרגשתי בגדילה. כל חודש, כל כמה חודשים אני בודק, ואני שווה יותר בנכסים, שווי הנכסים, פחות ההתחייבויות, גדל כל הזמן. ואתה יודע, הסתכלתי קדימה, אמרתי, אם אני ממשיך ככה עוד כמה שנים, אני יכול לפרוש בגיל מאוד מאוד צעיר, לא שזה עניין אותי, באותה תקופה לפרוש, אבל לא שמתי לב, ומתי שמתי לב למה שאני הולך להגיד, שפתאום היה תקופה קצת יותר קשה, שלא היה זרימה, שכל המלאים התנקו, ולא היה תזרים חיובי מדברים אחרים, ופתאום היו כמה חודשים של אין תזרים, שזה משהו שכל עצמאי מכיר, והיום גם כל שכיר יודע לקחת בחשבון שיכול להיות תקופה כזאת, ופתאום מצאתי את עצמי עם הלוואות כל חודש, עוד לפני שאכלתי, עוד לפני שכר דירה, עוד לפני משכנתה שלי, עוד לפני חוגים לילדים, 30, 40, 50 אלף שקל בחודש הלוואות, שישבו על נכסים שהם שווים הרבה, אבל הם לא מניבים כרגע כלום.
אתם רק פוטנציאל כרגע.
הם פוטנציאל אדיר, אבל הם פוטנציאל, ואני בינתיים משלם, מממן את ההלוואות האלה, ואוכל את כל מה שעשיתי לטובת ההלוואות. ושם זה קאבי, זאת אומרת. אז הבנתי מה עשיתי פחות טוב, ומה הייתי רוצה להעביר הלאה לאנשים ללמוד. זאת אומרת, תמיד לאזן בין הכנסות, בין השקעות שהן מניבות, לדאוג לתזרים חיובי, לבין השקעות שהן יזמיות. ההשקעות היזמיות צריכות להיות כאלה שאפשר לממן אותם בקלות. זאת אומרת, שמהשכר ומהכנסה הקבועה, מהספרים, אפשר לממן את העסקאות היזמות הארוכות טווח, מהספרים שאתה מרוויח כל חודש.
זאת אומרת, שלא יצא מצב שהם יהיו נטל.
לא יהיה מצב שבמשבר של חודש, חודשיים, ההשקעות האלה שואבות אותך למטה במקום להגדיל אותך. אתה עכשיו מממן אותם ואתה צריך לשלם לבנקים עוד לפני שאכלת. וזה מקום מאוד מאוד מסוכן, והוא מאוד מפתה. כי כשאתה בתחום הזה, ואתה נתקל בעסקאות, ואתה רואה עסקאות, ואתה יודע לזהות, יש את הידע, יש את הניסיון, יש את האינטואיציה, יודע לזהות עסקאות טובות, אתה אומר, זה בזבוז כסף לא לקחת. מה, אני אעביר את זה למישהו אחר? אני חייב לקחת את זה, אני יכול לקבל הלוואות, וגיליתי שפיתחתי גם יכולת טובה לגייס עוד ועוד מימון לטובת עסקאות טובות, כי האמינו בעסקאות שאני עושה. ואני לוקח עוד הלוואות, ועוד הלוואות, ועוד קצת הון עצמי, ועוד הלוואות, ומביא עסקאות שכשנמכור אותם כולם, כאילו אני אהיה בשמיים, אבל כרגע אין לי אוויר לנשום. ואם אז דאגתי ל-90-95% מהמשאבים שלי, גם הכספיים, גם הפיזיים, הזמן וההתעסקות בנכסים שהם לעסקאות ארוכות טווח, להשבחה, ליזמות, וממש קצת, כמו שאמרתי לך מדי פעם, לשמור לי דירה להחזקה, אז היום אני עושה בדיוק ההפך. בדיוק את ההפך, או משתדל לעשות את ההפך, להשקיע את מרב המשאבים שיש לי, גם כספיים וגם מבחינת זמן ואנרגיות, בנכסים שמייצרים לי הכנסה ותזרים חיובי פסיבי. תזרים שיכול לספק את הצרכים שלי קודם כל, ורק אז להתפנות לעסקאות, השבחה ויזמות לטווח ארוך, שאני נראה בהם את התועלת בסוף. והמחיר של הלמידה הזאת היא למידה מאוד משמעותית, זה היה מחיר מאוד מאוד יקר. כי כשהייתי צריך בתקופות כאלה בעייתיות, להתחיל למכור נכסים שהם בפוטנציה טובים, בפוטנציאל טובים, אבל כרגע הם לא שווים כלום. הם שווים אולי את מה שנתתי להם, הרבה פעמים גם בהפסד מחרתי, רק כדי לשחרר את ההלוואה ולקחת את ההון העצמי ולסדר קצת את העוש ולמכור נכסים בהפסד לטובת כיסוי הלוואות, זה מחיר מאוד 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 יקר, גם באגו וגם כלכלי ועסקי. זאת אומרת, כל המלאי העסקי שצברתי למכור בעוד שנתיים שלוש ברווח של משמעותי, היום אני מוכר אותו ומחסל אותו במחיר הקרן או בפחות, וליצור את התובנה הזאת שמדבר עליה, תזרים חיובי ולהשקיע את הספרים, עלה הרבה כסף. אז אם אני אוכל ככה בשיחה הזאת להעביר למישהו, לחסוך למישהו את מה שאני, את הלמידה שלי, את השכר לימוד שאני שילמתי, אני...
עכשיו, זה מעניין. אני אגיד לך למה זה מעניין. כי כשאני התחלתי את דרכי בעולם ההשקעות נדלן, ואתה היית שם כשזה הכל התחיל, אצלי מראש המיינדסט היה, חביבי, קודם כל תזרים. קודם תזרים זה חמצן, כמו שאתה צריך חמצן כדי לנשום, בעסק שלך אתה צריך תזרים, וזה מה שעניין אותי.
אז מה אתה אומר לי עכשיו, נה,
לא,
אמרתי
לא,
לך?
לא, לא, בכלל לא, אני בא להגיד משהו אחר. היום אני מתחיל לעשות גם טיפ-טיפה שיפט לדוגמה, הפוך. אתה יודע, זה קטע. אני פתאום מוצא את עצמי לפעמים, כן רואה כמו שאתה מספר, עסקה שהיא מעניינת, ואני נכנס אליה, ואז בסך הכל, אומנם כל העסקאות הן פחות או יותר תזרים, אבל בסך הכל ההכנסות גדלות, אבל התזרים קטן, כי גם הגדלת איזושהי התחייבות, כי פתאום העמסת על נכס שכבר אין עליו הרבה, העמסת עליו בשביל לקנות עוד נכס ודברים כאלו.
מהיכרות שלי איתך, אתה מאוד מחושב, מאוד מסודר, מאוד קר בהחלטות שלך, אין לי ספק שאם אתה נכנס היום ליזמות שדורשת ממך, לאכול מהתזרים השוטף, אתה יודע בוודאות שאתה יכול לעמוד בזה, והתמונה ברורה לך, ואתה יודע היום שאם משהו קורה, אתה יכול להתמודד עם ההוצאה הזאת.
לא, אז קודם כל...
אני לא בטוח שאני הייתי שם, אני בטוח שלא הייתי שם רוב הזמן.
אז קודם כל שחטתי פה איזה מחמאה, אבל לא זאת הייתה הכוונה. והביקורת שלי, אתה יודע, כשאני התחלתי לעשות עסקאות ב-2007 בבאר שבע, אז היה, בוא נאמר, את המיעוט שהיו כמוני שצברו נכסים, כי הבינו את ה... אף אחד לא ידע שתהיה את הקפיצת מחירים. פשוט זה עשה לי שכל, אוקיי, כך משכנת ב-90%, נשאר לך 1,000 שקל על כל דירה, יאללה, תזרום, מה... איפה הדברים יכולים להתפקשש? ובמקביל היה את החבר'ה, שאני אגב עד היום רואה אותם, את החבר'ה שעושים את הפליפים, את ההשבחות המהירות, את הסיבובים המהירים, ושמתי לב שיש איזה משהו מאוד מאוד ממכר בפליפים, כי אתה פוגש כסף גדול יחסית בזמן קצר, אבל זה גם מייצר איזושהי אשליה, כי ברגע שזה ייפסק, מה קורה? אוכלים את הכסף. איך אתה מסתכל על הדבר הזה?
קודם כל, אני בעד גם וגם. אוקיי? אני לא רוצה להגיד רק זה ורק זה, אני לא מאמין ברק ורק, ולכל אחד מה שמתאים לו באותה תקופה. שכיר שמרוויח 50 אלף שקל בחודש, אתה יודע מה, אפילו 30 אלף שקל בחודש, וההוצאות שלו הם 20, אוקיי? וחוסך כל חודש 10,000 שקל, אין שום סיבה, ויש לו עבודה יציבה וקבועה, אין שום סיבה שאת ה-10,000 שקל, במקום לחסוך את הכל בקרנות השתלמות, או בשוק ההון, או בפקם, הוא לא ישקיע את זה במשכנתה, שהוא משלם על איזושהי עסקה עתידית שתביא לו בפנסיה בוננזה. למה לא? הוא יכול להרשות לעצמו, גם אם יש בעיה, הוא יכול לסחוב כמה חודשים ועדיין לשלם את ההלוואה הזאת. אבל מישהו שאין לו את התזרים הקבוע והיציב הזה לממן את ההלוואות כשמשהו קורה, פה מתחיל להיות מסוכן. לכן אני לא אומר זה נכון וזה לא נכון, אלא כל אחד מתאים לו לאותה תקופה. חלק גדול, אני ככה טיפה סלחן עם עצמי, חלק, רוב הזמן זה התאים לי. רוב הזמן יכולתי לממן את ההלוואות האלה, והבאתי עסקאות מעולות, והייתי סבלני, ומימנתי את העסקאות האלה, וקיבלתי בסוף קפיצות מדהימות. שאפשרו לי עוד עסקאות ועוד עסקאות, אבל איפשהו, הכל היה נראה ככה קל ופשוט, ושאני יכול לבלוע את העולם, ולא ידעתי לעצור בזמן לראות את השלב של אוקיי, עכשיו ההלוואות שלי בגובה כזה, שאם יש תקלה אחת, חודש קשה, אני כבר בבעיה. לא ידעתי לזהות. אם אתה רוצה שאין לך לגבי פליפים או יזמויות או להשקיע, סליחה, או להשקיע, זה בדיוק כמו שאמרת לך בהתחלה. אתה היית משקיע מההתחלה, אוקיי? הם, החבר'ה של הפליפים, חשוב שהם יבינו את זה, יש להם עסק בתחום הנדלן, והעסק שלהם זה לקנות ולמכור בטון, להשביח אותו ולקנות בטון, להשביח ולמכור. זה לא משנה אם הוא בצורת בית או בצורת משהו אחר, אבל זה העבודה שלהם, לקנות ולמכור בטונים, וזה העסק שלהם. ועסק כמו עסק, הכנסה מעסק כמו הכנסה מעסק, זה הכנסה שאוכלים אותה בשוטף. היא לא מגדילה את העון שלך בדרך כלל, אלא אם אתה מגיע לממדים אדירים. ולכן, אם תשאל את רובם, הם לא נהנו מהכסף הזה. זאת אומרת, הם נהנו מאוד מהכסף הזה בשוטף, אבל הוא לא הגדיל אותם כלכלית. הם אכלו אותו בשוטף, בבילויים, ברכבים, בשכר דירה, בהכל.
אני ראיתי פה חבר'ה שאני ואתה מכירים. אני פוגש בן אדם, תוך שבוע אני פתאום רואה שיש לו ג'יפ. אחרי חודש אני פוגש לו שעשה עוד איזה פליפ, אז אני רואה פתאום לג'יפ, יש נגרר עם אופנוע ים מאחורה. ואחרי זה תקופה, נעלם האופנוע ים, ואני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, לא, קניתי סירה. יש לי סירה במרינה. ועוברת איזה שנה, ואני פוגש אותו, ואני אומר לו, אני לא אגיד את שמו, אני אגיד לו, מה קורה? הוא אומר, לא, עשיתי כמה סיבובים לא מוצלחים, הייתי צריך למכור את הכל במחיר זה, אני מתחיל מההתחלה.
אותי, סליחה, אבל זה לא מצחיק. זה גלגול של משקיע ויזם, ואני גם לא בא להגיד זה טוב או לא טוב. ומה שהיה לו טוב לתקופה, לא היה לו טוב לתקופה אחרת, והוא גם לקח בחשבון שהוא יצטרך למכור את האופנוע הים.
נעשה, אולי להניח.
אבל אני רק אומר שכמו בכל עסק, אתה רואה, אתה יודע מה, זה עניין אולי של טיפוסים. בכל עסק שאתה רואה מסביבך, עצמאים, אנשי עסקים שפתאום מתחילים לגלגל מחזורים, יש את אלה ששומרים על האוטו הישן והבית הישן, ומשקיעים בנכסים ובתזרים חיובי בנדלן או במשהו אחר, יש כאלה שרואים את הכסף ורואים את החלום שהם תמיד חלמו, את אורח החיים שהם תמיד רצו, ומוציאים את זה על הרכב ועל אופנוע הים ועל היכתה, וזה מעולה, בשביל זה הם עובדים וזה מה שהם רצו. אני אומר את זה בצורה סלחנית, כי גם אני הייתי כזה. זאת אומרת, גם אני הוצאתי על דברים שהם היום אני אומר מיותרים, הייתי קונה עוד דירה לשמחתי, ומה שמחזיק אותי במצבי היום, זה שבין לבין גם קניתי את הדירות האלה, שאיזנתי בין לבין, וזה ככה נותן לי איזושהי רשת ביטחון. אז כל אחד צריך למצוא את האיזון שמתאים לו בין רווח מעסק בנדלן, לבין להשקיע בנדלן וליצור תזרים חיובי.
אז היום אתה הולך יותר לכיוון של התזרים ונכסים מניבים, ובוא ננסה אולי לתת איזה...
קרב לפנסיה.
אתה לא כזה מבוגר, אני אפילו יותר...
מתקרב.
אני מוביל עליך בכמה שנים, זה בסדר? בוא ננסה להוציא איזה כמה, אם ניקח את השיחה הזאת או את הניסיון, כמה טיפים לחבר ששומעים אותנו ואומרים, אני הולך לעשות עכשיו את העסקה הראשונה, השנייה או השלישית שלי, לאיפה הייתה, אני לא יודע להגיד לכוון זה נכון, כי בסוף זה עניין של טיפוס, מי שירצה פליפים, ילך לפליפים, או יזמויות או השבחות, ומי שיחפש להיות משהו יותר סולידי או משקיע, יעשה השקעות, אבל אולי בכל זאת כן ננסה להרכיב איזה משהו.
קשה לי מאוד לתת פה נוסחאות. ולתת פה איזה שהם טיפים מאוד מאוד ברורים, כי באמת זה עניין אישי. אז תודה מה, אז הטיפ שלי הוא להסתכל על הדברים כמו שהם, ולהבין איפה אתה עומד ומה מתאים לך. כשאנשים אומרים, אני הולך להשקיע בנדלן, הם נחשפים פתאום למלא מלא נדלן. דירה להשקעה בבאר שבע, דירה להשקעה בחול, פליפ, יזמות, מגרש, והכל קוראים נדלן. זה נראה כאילו כל מי שמשקיע בנדלן משקיע בהכל. לא, תתאים את הנכס, את צורת ההשקעה למה שאתה יכול היום. אם אין לך הכנסות, אולי פליפ מהיר להגדיל את השווי הכלכלי שלך, זה יכול להיות דבר טוב. אם אתה מוכן להשקיע את הזמן ואת האנרגיות בלפתוח עסק לשנה, לשנתיים בתחום נדלן ולעשות מזה כסף כדי שאחר כך תוכל להשקיע אותו, זה בסדר. יש לך כבר קצת כסף, אתה רוצה תזרים חיובי, תקנה תזרים חיובי. תתאים, לא לרוץ אחרי מה שטוב. מה שאתה יודע, אנחנו בפודקאסט, אז לא רואים, אני עושה במרכאות טוב. מה שטוב למישהו אחד זה לא טוב למישהו אחר. מה שנכון ועשה כסף אצל מישהו, אתה יודע, אנשים עשו מיליארדים בשטחים חקלאים שהם קנו לפני 100 שנה באזור תל אביב, והיום הנכדים שלהם מרוויחים מזה סכומים עצומים, אבל הם לא נהנו, מי שקנה את השטחים החקלאים לא בטוח לא נהנה מהם, אתה מבין? זה היה נטל בשבילם, היום זה הרבה כסף. אז הם נורא מפתי להגיד, אוקיי, הנה, אפשר לעשות הרבה כסף משטח חקלאי. נכון.
אז יהיה נכון.
זה לא אומר כלום. השאלה אם אתה יכול לקבור עכשיו את ה-200,000 שקל היחידים שיש לך, כשאולי עוד 15-20 שנה אתה תפגוש את הכסף.
אז אולי יהיה נכון לנו להגיד, תאזנו ותשלבו, זאת אומרת, תעשו, מעניין אתכם פליפים, כן תעשו פליפים מדי פעם, כן תזכרו לרכוש נכס שיעשה לכם את העבודה מהצד. תעשו עוד פליפים, תרכשו עוד נכס.
אז זה הטיפ השני, איזון. לראות מה נכון לך, התמיל הנכון לך, ולפזר. לפזר גם מפה וגם מפה וגם מפה, ודרך אגב, לא רק בנדלן, אפשר לפזר גם לשוק ההון ולעוד דברים, וגם בנדלן לפזר בכל מיני אפיקי נדלן, אבל לפזר ולהתאים את ההשקעה לאופי המשקיע שאני, אבל באמת, כי אם אני עובד 10 שעות ביום, אין לי זמן לעשות פליפים, זה עבודה בעיניים. אני לא יכול ללכת ולקנות ולחפש דירות, יש לי ילדים, יש לי משפחה, יש לי עוד התחייבויות, אני לא יכול להתחיל להתרוצץ אחרי דירות ולחפש מציאות ולריב עם שיפוץ.
זאת אומרת, לעשות פליפים בגיל 25, זה לא לעשות אותם בגיל 45.
בדיוק.
ואולי עוד משהו שאני אקח מהשיחה הזאת, זה ההבחנה. לפי דעתי, יש אנשים באמת מתבלבלים בין ההבחנה שנקרא לזה יזם למשקיע, ואז כל מי שחושב שהוא עושה פליפ, הוא חושב שהוא משקיע, ומי שמשקיע חושב שהוא יזם, כי הוא עשה איזה קוסמטיקה בבית, אז אולי חשוב שאנשים גם ידעו, האם יש הלימה בין מה שהם חושבים שהם עושים, לבין התוצאות שהם מקבלים.
קודם כל חשוב, ההבנה חשובה, והמינוח, אתה יודע, זה מינוח שנוח לנו להשתמש בו, והוא נכון לנו, פחות נתפס למינוח, אבל כן, מבחינתי משקיע, זה מישהו שמשקיע כסף, ומקבל מנו כסף. זה השקעה. אם אתה עובד, בשביל להשיג את הכסף הזה, אני לא מדבר לעבוד, ללכת לראות שבוע דירות ולסגור חוזה ולדבר עם דיירים פעם בשנה. אם אתה מתעסק, זה השקעה, אבל אם אתה מתעסק בלייצר כסף מהביזנס הזה, זה ביזנס, זה לא השקעה. זה עסק, זה לא השקעה. זה ההבדל שמבחינתי אני עושה לי שכל. צריך להבין גם כל אחד מה, שוב, מה מתאים לו. אתה יודע, כמו שאמרת, בגיל 25, גיל 45, מתאים לדברים אחרים.
אז שמע, אנחנו לקראת סיום, מה, יש איזה מילות סיכום שאתה רוצה לתת, או שזה מה שעשינו עכשיו?
אני רואה לי שאתה מכוון אותי לאיזה משהו, אז אולי תרמוז לי, אני ככה מסכם ואתה אומר לי, רגע, מה סיכום? אז יאללה, בוא תן, מה אתה רוצה שאני אגיד?
לא, זהו, ככה אני תמיד אומר, אם יש משהו ש... כי אנחנו יכולים לדבר פה שעות, ותמיד כשאני מסיים רעיון, אני תמיד אומר, אם יש משהו שהיה חשוב לך להגיד ולא אמרת, זה הזמן, כי עוד שני אני סוגר את ההקלטה.
אז אולי זה לאו דווקא ביחס ישיר למה שדיברנו, אבל זה מסר למשקיעים, ויצא לי להגיד גם בפניך אותו כמה פעמים, חשוב לדעת, חשוב להבין, אבל ידע זה לא מספיק. להישאב ללמידה ולהישאב להבנה לא מביא תוצאות. בסופו של דבר צריכים לאסוף ידע וללכת לעשות. הלמידה שיש בעשייה וגם בכישלונות, היא פרייסלס, היא עצומה, היא הרבה יותר מכל קורס ועוד ידע ועוד ספר שנקרא. פשוט צריך ללכת להתחיל ולהרגיש את זה ברגליים ולעשות עסקאות וגם לטעות. כל עוד אתה מבין שטעויות זה בסטטיסטיקה ואתה תוכל ליהנות מהם רק בהסתכלות אחורה של כמה וכמה עסקאות, אתה יכול להמשיך ולעשות עוד דברים ועם אומץ.
אתה יודע, זה מזכיר לי, כי אני מכשיר הרי משקיעים כדי שיעשו עסקאות נדלן. ובאמת החשש הזה, יש את הקטע שאנשים רק צוברים ידע ובכלל יש את האלה שאוהבים לעשות אקסלים וצוברים נתונים ופה, ואתה יודע, הם יכולים לעשות חתכים ומורידים מהלמאס, כל מיני דברים וכאלו, והם פשוט מפחדים לעשות כי הם מפחדים. בסופו של דבר גיליתי, הם לא מפחדים לטעות, הם מפחדים מאחריות שהם יצטרכו לקחת על הטעות הזאת. ואז אני יצאתי עם איזה סוג של מוטו, אתה יודע, יש לי את הפרויקט הזה של משפט השבוע בפייסבוק, שאני מפזר אותו, ואז אמרתי, ואני מתחיל מעכשיו כל מפגש אצלי ככה, תעשו מקסימום, תטעו. ואין מה לעשות, זאת
מעניין,
תעשייה.
האחריות הזאת היא, קודם כל היא אחריות, כי לפעמים אנשים משקיעים פה גם כספים של אחרים, גם כספים של הילדים שלהם, של המשפחה שלהם. תמיד יש את הסיפורים על ההוא שהשקיע את כל הכסף בביטקוין ועכשיו הם מיליארדרים, ומצד שני את ההוא שהשקיע את כל הכסף באיזושהי מניה ספציפית וכל השוק נפל והפסיד את כל הכסף של המשפחה. אתה מאוד פחד להיות במקום הזה. אבל לדעתי הקושי הרבה יותר גדול, זה יותר מאחריות שיש לך כלפי המשפחה שלך, זה האגו. לטעות ולהיחשל זה קשה, זה כואב, ורוב האנשים שלא עושים מפחדים מעצמם. מפחדים מאיך הם הסתכלו עצמם במראה.
על האחריות הזאת דיברתי.
על הטעות הזאת.
על האחריות הזאת דיברתי.
ומי שחובב ספרות ותכנים של העצמה ומכיר את סיימון סינק, יבין מה שאני אומר, שהשקעת נדלן זה לא משחק סופי, הוא קורא לזה, שיש בו מפסיד ומנצח.
זה לא משחק סכום אפס.
זה לא משחק שנגמר. אוקיי? השקעות נדלן זה משחק אינסופי שנמשך כל החיים ואין מצליח או מפסיד, אלא יש מי שבסיכום של הדברים עשה יותר טוב מאשר רע. זאת אומרת שהמאזן הוא חיובי. בסופו של, אין סופו של תהליך, אבל לאורך זמן אתה יכול להגיד שהמאזן הוא חיובי. זה לא משחק סופי שנגמר כל משחק ואתה אומר ניצחתי או לא ניצחתי. זה לא כדורגל.
נכון. אז חבר'ה, מה נגיד לכם? תעשו. תודה שאתם מקשיבים. תעקבו אחרי הפודקאסט של צחי, תזכיר עוד הפעם את השם שלו.
בעלי שליטה. נמצא בכל האפליקציות של הפודקאסטים, וגם החלק השני אפילו מצולם ומופיע ביוטיוב.
אז ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים. תודה רבה, וכמובן לא לשכוח לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק גורו נדלן ולעשות לייק, וניפגש בפרקים הבאים.
תודה.
תודה רבה צחי.